טוב, אז התחלנו. בוקר טוב, תודה רבה לרננה שהזכירה לנו על מה רציתי לדבר בסוף שיעור שעבר. בעצם אנחנו מזכירה לכולן שאנחנו מדברות על מידות מצרניות. מידות מצרניות אלה מידות שגובלות אחת בשנייה. כלומר, הרבה פעמים אני רוצה לעבוד על מידה טובה, ואני לוקחת בעסקת חבילה, קראנו לזה, גם מידה רעה מפני שהיא דומה לה. בשיעור שעבר ראינו שהדמיון הוא דמיון חיצוני. הרב קורא לזה פיזור וכינוס. למידות כמו שמחה, גבורה, גאווה, שנאה, שיש פה חלק מידות טובות וחלק מידות רעות, אבל יש להם דמיון חיצוני. הדמיון החיצוני הוא של אנרגיה, אנרגיית חוץ, אנרגיה מפזרת. לעומת זאת, ענווה שהיא מידה טובה ועצבות שהיא מידה רעה, הן נראות דומות בצד החיצוני שלהם, כי לשתיהן יש אנרגיה של התכנסות פנימה, יש אנרגיה פנימית. כלומר, אמרנו שהרבה פעמים הבלבול ועבודה על מידה אחת גוררת מידה מצרנית רעה, מפני שהציור החיצוני, הביטוי החיצוני שלהם הוא דומה. ובעצם בצד הפנימי זה הפוך. כן, התחלתי בשיעור שעבר לדבר על זה, שענווה ורגשי נחיתות הן נראות דומות בצד החיצוני שלהם. בצד החיצוני גם הענווה מכונס כזה, וגם אדם עם רגשי נחיתות הוא מכונס. אבל דווקא בצד הפנימי העקרוני, אדם שיש לו הרבה רגשי נחיתות, הוא דווקא דומה לגאוותן ולא לענוותן. ולמה? באמת, מה זה גאווה? גאווה זה שאני חושבת שאני צריכה להיות מושלמת. ולפעמים העולם מאיר לי פנים ואני אכן מצליחה. אני מצליחה בלימודים, מצליחה בחברה, מצליחה בעבודה. המציאות מספקת לי קבלות של הצלחה. וזה מביא אותי לגאווה. מה זה רגשי נחיתות? המציאות לא סיפקה לי הצלחות, המציאות סיפקה לי כישלונות, אני רואה שלא הולך לי, לא בעבודה ולא עם החברות, ולא בלימודים ולא ולא ולא, ואז אני מגיעה לרגשי נחיתות. אבל מה? זה מאוד דומה לגאוותן, כי האדם עם רגשי נחיתות הוא אדם שמצפה להיות מושלם, והמציאות זורקת אותו על הקרשים, אבל הציפייה להיות מושלמת שורשה במידת הגאווה. כלומר, עצם זה שאני רוצה להיות מושלמת במציאות, זה בעצם שורש של גאווה. מה לעשות? לא הצלחתי, זה מוביל אותי לרגשי נחיתות. אבל באמת, באמת, זה אותו יסוד. ואיזה יסוד יש כאן? יש כאן יסוד של הסתכלות כוללנית. בפרק ד' אנחנו נלמד על מידת חשבון הנפש. ואנחנו נראה שחשבון נפש, זה דבר מאוד מאוד ענייני. מה זה חשבון נפש? זה לא להסתכל על עצמי באופן כללי, אלא דווקא באופן ספציפי. א', ב', בסדר. ג', ד', טעון שיפור, ה', מצוין. זה חשבון נפש. אבל מה קורה אצלנו שאנחנו אומרים, או, וואו, אני מושלמת, ואז אני הולכת לגאווה, או, וואו, אני על הפנים, ואז אני הולכת לרגשי נחיתות. אבל דווקא ההסתכלות הכוללנית הזאת היא הסתכלות של גאווה, הכל צריך להיות מושלם. מה לעשות? המציאות, במציאות זה לא עבד, אז אני הולכת לרגשי נחיתות. עכשיו, אנחנו דיברנו בעבר על הסתכלות של תביעת עין מול הסתכלות של סימנים. אנחנו נתנו אפילו את הדוגמה שאם את קובעת עם מישהו שאת לא מכירה, אם את קובעת אותו בבנייני האומה, והוא אומר לך, אני, כן, את קובעת דייט, והוא אומר לך, אני מגיע עם, לא יודעת מה, מכנסיים חום וחולצה לבנה, אם במקרה הוא החליף בגדים, את לא תזהי. אבל אם את קובעת עם חברה שאת מכירה, זה לא משנה מה היא תלבש, את תזהי אותה. למה? כי את החברה הזאת את מכירה בתביעת עין. ובן אדם שאת לא מכירה, הוא צריך לתת לך סימנים. החז"ל אומרים שאישה מכרת יותר באורחים, שיש לה בינה. בעצם לאישה יש יותר תביעת עין. אישה מסתכלת על הדברים באופן יותר כוללני, יותר כללי בצורה כזאת, שאמרנו בדוגמה כשהסברנו את זה בעבר, שאמרנו שלא סתם נשים יותר מצליחות בשידוכים. כי איך גברים משדכים? שניכם אוהבים מוזיקה, שניכם אוהבים לטייל בארץ, שניכם אנשים כאלה שחושבים בצורה מאוד 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 לוגית, שניכם כאלה, שניכם כאלה, אין הרבה פעמים גברים המשתכים בצורה מאוד מאוד של סימנים. ומה האישה תגיד לך? לא יודעת למה, נראה לי מתאים. אני לא יודעת למה, נראה לי מתאים, הוא הסתכלות כוללנית, שהרבה פעמים בשידוכים יותר מצליחה. שוב, כמו שחזל אומרים, אישה מכרת יותר באורחים. בינה יתרה ניתנה לאישה. אבל מתי ההסתכלות הכוללת הזאת היא פוגעת בנו? כשאנחנו מסתכלות על עצמנו גם בהסתכלות כוללנית. כשאני מסתכלת על עצמי ואני אומרת את זה, וואו מרב את מושלמת, או וואו מרב את על הפנים, זאת הסתכלות כוללנית. במקום זה אני צריכה להגיד, כשאני עושה חשבון נפש, בזה ובזה היית בסדר, את זה את צריכה לתקן, את זה את צריכה ממש לשנות, וזה ממש מצוין. זאת הסתכלות של סימנים. ולכן, אישה שיש לה הסתכלות יותר של תביעת עין, יותר בקלות מגיעה לגאווה או לרגשי נחיתות, מאשר בנים. הרבה פעמים אומרות לי בנות, וואו, יותר קל ללמד בנים מאשר בנות. אמנם אצל בנים הם יותר משתוללים, אבל אצל בנות יש יותר בחיות, יותר יעשתה לי, יותר וכן הלאה. למה? כי העבודה הזאת של גאווה ורגשי נחיתות, היא עבודה שמאוד מאוד מצויה אצל בנות דווקא בגלל ההסתכלות הכוללנית. ולכן, הגאוותן, ובעל הרגשי נחיתות, בעצם יש להם אותו שורש. שניהם מצפים להיות מושלמים. הגאוותן מצליח במציאות, ולכן הוא מגיע לגאווה, ובעל הרגשי נחיתות לא מצליח במציאות, ולכן הוא מגיע לרגשי נחיתות. שאלות.
אבל אני, מה זה התביעת העין הזאת? לא צריך להבין.
לא שומעת בקול?
את יכולה להסביר יותר את התביעת עין? לא צריכתי להבין מה הכוונה.
כן. תביעת עין זה הסתכלות פנימית כוללת, לעומת סימנים שזה א', ב', ג'. הם, כשאת מסתכלת על בן אדם, זה מה שחזל אומרים, אישה מכרת יותר באורחים, כן, אישה יותר מתאימה להגיד, וואו, הילד הזה מתאים לשחק עם הבן שלי או לא. עכשיו, יכול להיות שהוא לא עשה שום דבר בעייתי, אבל אישה מסתכלת ואומרת, וואלה, לא נראה לי. הסתכלות, תביעת עין זה הסתכלות שבעצם, למה קוראים לזה תביעת עין? את כאילו מטביעה את העין שלך במציאות, ויש לך מזה איזושהי הבנה כוללת, הסתכלות כוללת. ההפך מזה זה סימנים. סימנים זה א', ב', ג', ד'. כן? הרבה פעמים בשפת העובדות את יכולה להגיד דברים מסוימים, וההרגשה היא אחרת. דרך אגב, זה דווקא גם עזרה, כי הרבה פעמים בת מתעצבנת, וכשהיא מסתכלת בעצם היא אומרת, רגע, אבל במציאות לא קרה כלום. אין, דווקא ההסתכלות של הסימנים יכולה לעזור כדי להפיג כעס, כדי להפיג אלבון. את אומרת, בעצם לא קרה שום דבר במציאות. ולפעמים זה הפוך. כאילו במציאות הכל בסדר, אבל יש לך איזושהי נורה אדומה. אוקיי? זה גם אני אומרת הרבה פעמים בדוגמה שאני בדוגמה שאנחנו עובדים עם בנות פיוט בית על כל הנושא של חלמיש, ואחד הנושאים זה כמובן אלימות במשפחה. אז אני כן אומרת שבדרך כלל לאלימות במשפחה יש סימנים, אבל לפעמים יש נורה אדומה מהבטן ואין לה סימנים, וצריך לבדוק אותה. אז תביעת עין זה איזושהי הסתכלות, אני קוראת לזה מהבטן, אבל החזל דווקא קראו לה בינה, איזושהי הסתכלות כוללת. שבהרבה פעמים היא עוזרת לנו, כמו בשידוכים, כמו לראות את האורחים, כמו בלזהות מי מתאים שיהיה עם הילדים שלי, מי לא מתאים, אבל איפה היא תוקעת אותנו? היא תוקעת אותנו באלבונות, בכעסים ובהסתכלות על עצמנו, ולכן התביעת עין עוזרת לנו נורא בקלות להגיע לגאווה או לרגשי נחיתות. כי במקום להגיד לעצמי בזה ובזה אני בסדר ובזה אני צריכה שיפור, אני אומרת או אני מושלמת ואני הולכת לגאווה, או אני אומרת אני דפוקה ואז אני הולכת לרגשי נחיתות. זה יותר מובן?
כן, תודה.
אוקיי, עוד שאלות? אוקיי. אז אני ממשיכה. בעצם איך הגענו לזה? זה בגלל שהרב אומר שהענווה והעצבות הן דומות. במה הענווה והעצבות דומות? וזה שגם הענוותן וגם העצוב אומר, אין לי, כאילו אין לי משלי. אבל העצוב בעצם אומר, אין לי כוחות בכלל. והענוותן אומר, אין לי כוחות משלי. הכוחות האלה יש להם מקור אחר. הנה הרבנית חנה טאו כל הזמן הייתה מסבירה, שמה זה ענווה? ענווה זה מאין ולאן. ענווה זה לא לומר אין לי כוחות, אלא להגיד יש לי כוחות, הם הגיעו מהקדוש ברוך הוא ולא ממני, ויש להם שליחות. לא סתם יש לי כוחות כדי שאני אהיה מבסוטית, אלא כדי שאני אעשה איתם דברים טובים בעולם. אבל אם אני מבינה שיש לי פה שליחות, אני מגיעה לענווה, אם אני חושבת שיש לי כוחות בשביל לפרסם את האגו שלי, אז אני מגיעה לגאווה. והעצבות מגיעה, שוב, כמו רגשי נחיתות, שלא ראיתי בכלל שיש לי כוחות. בסדר? טוב, אז אנחנו בעצם הגענו לפסקה ב', פירוטי יסודות המידות, מידת הגאווה. אלא אם כן יש משהו שעדיין לא הובן.
כן, הרבנית, העצבות דומות גם בציור החיצוני וגם בציור הפנימי?
הענווה והעצבות, לא, רק בציור החיצוני. בציור הפנימי זה הפוך, כי העצבות היא דומה לרגשי נחיתות. והענווה, זה מראש לא ציפיתי להיות מושלמת. עצבות, זה ציפיתי להיות מושלמת ולא הלך לי. אוקיי? דווקא בצד הפנימי, הם בדיוק הפוך. הענוותן הוא לא מצפה להיות מושלם, הוא מצפה לעשות טוב בעולם. ולכן, אם הוא מוצא חסרונות בעצמו, זה לא מפתיע אותו, כי הוא לא ציפה שלא יהיו לו חסרונות. אבל העצוב זה זה שהוא ציפה להיות מושלם, ואז כל חיסרון שהוא מגלה שובר אותו. אז דווקא בצד הפנימי הן הפוכות, אבל בתיאור החיצוני הן דומות. שניהם זה איזושהי התכנסות פנימית. כשאני אומר, התיאור החיצוני זה באיך שזה נראה, לאן האנרגיה הולכת. גם האנרגיה של הענוותן, וגם האנרגיה של העצוב הולכות פנימה. אבל באמת ביסוד זה הפוך. הענוותן מרגע לא ציפה להיות מושלם, הוא ציפה לעשות טוב. ולכן הוא יחפש בכל דרך לעשות טוב. העצוב ציפה להיות מושלם, ולכן כל חיסרון גומר אותו. עוד שאלות? אז אנחנו הולכות לפסקה ב', פירוטי יסודות המידות, מידת הגאווה. עד עכשיו דיברנו על גבורה, דיברנו על ענווה. עכשיו אנחנו מדברים על הצד ההפוך של ענווה, על הצד של גאווה. למה אנחנו מדברים עליה? כי אלה המידות הכי 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 מצויות. גבורה הרב פתח בה כי היא המידה הכי חשובה, כי רק באמצעותה אפשר להתקדם בחיים, וענווה וגאווה, הן בעצם ההתמודדויות הכי 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 גדולות שיש לנו בחיים, והכי מצויות שיש לנו בחיים. ובעצם הרב הלך להגיד, משהו כבר פתח, שאין כללים מוחלטים. כלומר, יכול להיות בן אדם עם גאווה שתתמצר לו מידה אחרת, אבל הוא רוצה בכל זאת להגיד כמה כללים שנמצאים, שמאוד מאוד מצויים במציאות. פירוטי יסודות המידות, מידת הגאווה. כולן איתי? בסדר? יש לכן? בכל המידות, בכל המידות, כאשר נחקור לדעת עיקר שורשן, איך להיזהר מאיסוריהן וללכת בהן בדרך הישרה, צריך להבין חומר המידה, מהותה וצורתה. כשאני רוצה לעבוד על מידה, אני צריכה לבדוק מה זאת המידה הזאת. איך אני נזהרת בה, איך אני הולכת בה בדרך ישרה, מה היא באמת. אם אתם זוכרות בפסקה הראשונה במוסר אביך, הרב אומר שהדעת היא שורש למידות. כלומר, מה זה שורש ועץ? נתנו את הדוגמה, שאם השורש מעוות, אז כל העץ מעוות. וככה זה הדעת. אם ההסתכלות שלי על הדעת היא מעוותת, אם אני חושבת, נתנו את הדוגמה, שהענווה, זה להיות מושפלת, אז אני את כל העבודת המידות שלי לוקחת לכיוון השפלה. אז בעצם, השורש הזה של הדעת, הוא גומר לי את כל המידה. ולעומת זאת, אם השורש שלי, הדעת שלי היא מזוכחת וטובה, אז המידה תלך למקום טוב ונכון. אז בכל המידות, כאשר נחקור לדעת עיקר שורשן, כלומר להבין את המידה, איך להיזהר מיסוריהן או ללכת בהן בדרך ישרה, צריך להבין חומר המידה, מהותה וצורתה. והנה, כמו שאנו רואים, שכל החומרים הגשמיים מורכבים מיסודות, וגם היסודות בעצמם מורכבים. וכפי הכלל האמיתי שהודיעונו חוכמי האמת, שאין מציאות פשוטה, זולת המעציל אין סוף, יש שתי פירושים לראשי תיבות, מי שזה נמצא אצלה בראשי תיבות, אז זולת המעציל אין סוף עילת כל העילות, ויש כאלה שפתחו את הראשי תיבות, המעציל אין סוף על כל העולמות. אבל זה אותו רעיון. המעציל אין סוף עילת כל העילות ברוך הוא, ואפילו הספירות העליונות מורכבות וממוזגות מכללות המידות של מעלה, שאין דבר שבקדושה פחות בעשרה. בואו נסביר. הוא נותן לנו כאן משל, יודעת מה זה טבלה מחזורית של היסודות? כן, מעולם הכימיה. יש לנו יסודות. בעבר חשבו שהיסודות הם בלתי ניתנים לחלוקה. ולכן היוונים קראו, כמו שנקרא 500 שנה לפני הספירה, הם הביאו את המושג אטום. מה זה אטום? אטום זה בלתי ניתן לחלוקה. אבל אנחנו רואים שככל שהמדע הולך ומתפתח, רואים שיש עוד חלוקה ועוד חלוקה, נכון? וחילקו את זה גם כבר לאלקטרונים ונויטרונים ופרוטונים. אחר כך כבר חילקו את זה לקוורקים וכן הלאה, ואני לא אעלה אתכם בדוגמאות מפיזיקה. אבל כל פעם שחשבו שמשהו כבר בלתי ניתן לחלוקה, ראו שיש לו עוד איזשהו יסודות יותר נמיים. אז הוא נותן לנו את הדוגמה. והנה כמו שאנו רואים שכל החומרים הגשמיים מורכבים מיסודות, וגם היסודות בעצמם מורכבים. זה בעולם החומרי. אחר כך הוא ייתן דוגמה מהעולם הרוחני, אנחנו נמצאות עכשיו בספירת העומר, נכון? שיש ספירות, שגם בקדושה יש ספירות. אנחנו יודעים שיש גבורה ויש חסד ויש תפארת, ויש עוד ויש יסוד ויש נצח ויש מלכות. כן, אלה כל הספירות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו בספירת העומר, שגם בקדושה וגם בדברים רוחניים יש יסודות. בעצם כל זה הקדמה לזה שכל דבר בעולם אפשר למצוא, לחלק אותו ליסודות, גם בעולם החומרי וגם בעולם הרוחני. שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה, ועשרה מאמרות נברא העולם. כן, המושג עשר הוא משמעותי. ועל כן, צריך להבין את החומר כמו שהוא בעיקר הרכבתו. אם אנחנו רוצים להבין את מהות החומר, אנחנו צריכים בעצם לחקור את היסודות הכי הכי קטנים שמהם מורכב החומר, כי הם יסבירו לנו. וכמו כן, גם המידות שבנפש מורכבות מכוחות יסודיים, וכפי הרכבתם השתנו, וצריך המעיין לדעת האמת לחקור על פרטי הרכבתם ומחלוקות. לקוטעים. עכשיו אני מבקשת מכן שלא תמשיכו לקרוא, ואני רוצה לשאול אתכם, אם אני אומרת לכם, אוקיי, בואו קחו את מידת הגאווה, איזה יסודות לדעתכם, מאיזה יסודות לדעתכם מורכבת הגאווה? מי רוצה לתת לנו רעיונות? אפשר בצ'אט, אפשר בדיבור. מאיזה יסודות לדעתכם מורכבת מידת הגאווה? שאיפה למצוינות, מעולה. מה עוד? ממה עוד לדעתכן מורכבת גאווה? אם אתם צריכות לצייר קלסטרון של הגאוותן, איזה תכונות תשימו לו כדי ליצור גאווה? אז תשימו לו שאיפה למצוינות. מה עוד? חוסר אמונה. מעולה. מה עוד? מה עוד תשימו לגאוותן הזה? אתן צריכות ליצור קלסטרון של גאוותן מושלם. מה תכניסו? צורך בפידבק, מצוין. שאתה מחשיב את עצמך יותר מדי, מעולה.
הוא כל הזמן משווה את עצמו לאחרים.
משווה את עצמו לאחרים, מעולה. קנאה, עיוורון לפגמים, מעולה. אתן עכשיו בימאיות, והשחקנית שלכם צריכה להיות גאוותנית, ואתם אומרות לה, תשחקי גאוותנית, אבל היא לא יודעת איך משחקים גאוותנית. אז תנו לה עכשיו הדרכה של בימאית איך לשחק גאוותנית, מה היא צריכה לעשות, מה היא צריכה להיות. ביטחון עצמי, מעולה. ביקורתיות, מצוין. לא קוראת נכון את המפה של הסביבה, מעולה, התנסות, זלזול, מצוין. תראו כמה דברים רעים נכנסים בגאווה. עוד? התנהלות ומחשבה שהכל מגיע לי, נכון מאוד. עוד? עוד הדרכת בימאית? אוקיי. אז בעצם אתם נתתם דברים שחלק מהם חוסר הקשבה, מצוין. שחלק מהם הם יסודות וחלק מהם הם ביטויים. באמת כשביקשתי הדרכה של שחקנית, אז זה באמת הולך למקום של יותר ביטוי. אבל באמת אנחנו רואים שיש המון 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 ביטויים לגאווה, והביטויים יכולים להיות הפוכים. למשל, ביטוי אחד יכול להיות אדם שמדבר בקול ונורא נורא סמכותי כמו מפקד, וביטוי הפוך יכול להיות מישהו שמדבר נורא בשקט ומדבר מעט מאוד כדי שירגישו שכל מילה שלו שווה זהב ושווה לשמוע אותו. זה ביטוי חיצוני הפוך, אבל שני מגאווה. כאילו וואו, תפס בהצלחה, כאילו כמה צריך להתאמץ כדי לשמוע אותך. כן, ושכשהוא כבר מדבר יגיד וואו, אם הוא מדבר כנראה זה וואו, זה משמעותי. הנה שני ביטויים הפוכים. בגלל זה גאווה היא מידה נורא נורא מתעתה. בגלל שאפשר להיות גאוותן ולהתנהג הפוך. אפשר להיות גאוותן במסווה של צדיק, במסווה של הכל לשם שמיים, ומישהו שנלחם לשם שמיים ונלחם לצדק וכן הלאה. ולכן הרב עכשיו לא ידבר על הביטוי, אלא ידבר על השורש. כי השורשים נמצאים בכל הביטויים, גם בביטוי האגרסיבי כמו שאמרתי, וגם בביטוי השקט. כי יש יסודות, ובואו נראה מהם היסודות. אני ממשיכה לקרוא. כן, גם מידת הגאווה בוודאי, כמו כל המידות, חומרה אינו פשוט, אלא מורכב מתכונות פרטיות. אמנם, מי יודע אם נמצא כל היסודות שמהם מורכבה? והלא גם בחומרים אין אנו בטוחים אם מצאנו את כל היסודות. נכון, באמת הרבה פעמים אחרי שחשבו שסגרו את המערכה המחזורית, מצאו יסודות נוספים. אף על פי שיש מונים כעת סמך ג' יסודות ומתאים הדבר על פי דברי הקבלה, שעיקר הבינן הוא מסמך ג' דבינה, שמכל מקום הלא יש מילואים במילואים לכמה בחינות, אני ממש לא יודעת להיכנס לעומק של דברי הקבלה ברשותכם. מכל מקום, כל מה שנוסיף בזה דעת נוסיף לכך. מה זה נוסיף דעת נוסיף לכך? יש אנשים שלומדים בשביל לדעת, כאילו רוצים לצבור עוד ידע, רוצים עוד תואר, רוצים עוד פשוט להכיר את העולם. אומר לנו הרב, אנחנו לא צריכים לדעת בשביל לדעת, אנחנו צריכים לדעת בשביל להוסיף לקח, בשביל שהדברים ישמשו אותנו בחיים. אומר לנו הרב, מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, זה לא סתם, אתם רוצים בשביל הידע הכללי לדעת מה יסודות הגאווה, בואו. תפתחו את הידע שלכם, תרחיבו אותו, לא, לא, לא. כל מה שיוסיף דעת, יוסיף לקח. ת, תלמדו בשביל להיות אנשים יותר טובים, בשביל להיות אנשים פחות גאוותנים, אבל עדיין זוכרות המצרניות, אבל עדיין שמחים, עדיין עם ביטחון, עדיין עם גבורה. אז בואו נראה. מכל מקום, כל מה שנוסיף בזה דעת, נוסיף לקח. וכשנרגיל עצמנו בשלמות הידיעה בזה, יקל עלינו עול הזיקוק. ונראה שהיסודות המובנים בתחילת ההשקפיים. א', הוא יפרק לנו את זה עכשיו לארבעה יסודות. אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. אז באמת מישהי פה כתבה שאחד היסודות לגאווה זה אהבה עצמית. נכון. שימו לבנות, אין מידה רעה שקיימת בלי שיש לה גם איזשהו צד אמיתי שמחזיק אותה. מידה רעה לא קיימת אם אין בה שום דבר טוב. ובאמת מהו הדבר הטוב שיש במידת הגאווה? אהבה עצמית. אדם צריך לאהוב את עצמו. עובדה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. כמוך, זה אומר שאתה צריך לאהוב את עצמך. בן אדם שלא אוהב את עצמו, מגיע למקומות מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד מתוסכלים, מאוד מאוד עבודים. לאהוב את עצמנו זה דבר מאוד 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 יסודי ומאוד חשוב. אז מה הבעיה? אין בעיה, לא כתוב אהבת עצמו. מה כתוב? אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. אגב, כאן זה, הבעיה שלו זה לא שהוא אוהב את עצמו, אלא שזה תופס לו את כל המסך, אין פרופורציות, במידה גדולה מאוד, הוא לא רואה אף אחד אחר. כן? ומכאן הרבה פעמים לגאוותן יש חוסר רגישות או דורך על אחרים וכן הלאה, בגלל שהאהבה שלו לעצמו, שביסודה היא טובה, היא במידה גדולה מאוד, זה בחוסר פרופורציה, אין עוד משהו אחר, אין זולתו. האהבה שלו לעצמו גומרת את כל המסך. אין שלא נשארה שם אהבה למישהו אחר, לא נשארה שם אכפתיות למישהו אחר. זאת בעיה ראשונה. הבעיה השנייה, השלכה המעשית, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. הוא כל הזמן מחפש איך להשיג את הטוב לעצמו. אחת החוויות שלי, בתור ילדה, אני הבת הקטנה במשפחה. יש לי כחמישה אחים גדולים. ואחת החוויות הכי מכוננות שלי כילדה הייתה, שכשהיינו יושבים לאכול, נגיד משהו כזה כיפי, כמו פיצה, או לא יודע, דברים כזה שווים, תמיד כל אחד היה בודק שהשני כבר לקח. ובתור הקטנה, כולם בדקו שאני כבר לקחתי, ורק אם אני לא רוצה עוד הם היו לוקחים. ואני זוכרת את זה כחוויה ממש מכוננת, שזה לא כאילו, וואו, מי לוקח עכשיו לעצמו. זה כולם מסתכלים לראות שהשני לקח, ובתור הקטנה, כולם מסתכלו לראות שאני כבר לקחתי. מרב כבר לקח, מרב את רוצה עוד, מרב... זאת חוויה מאוד מאוד, אני מרגישה שהיא בנתה בי משהו מאוד משמעותי. עכשיו זה נראה דבר נורא דבילי, כאילו פיצה, לא יודעת מה. אבל הדברים הקטנים, הם מה שעושה לנו את החיים. כן, האם שאני באה, אני דואגת שיהיה לי, וככל שיש מעט, אני דואגת לקחת לעצמי יותר כי אחרת לא יהיה לי, או הפוך, אני בודקת שיש לאחרים. דרך אגב, טיפ מאמא מרוקאית, אמרתי לכם, אמא שלי, אישה בת 84, אז היא תמיד הייתה אומרת לי, כשאת מבשלת, תכיני הרבה. כשרואים הרבה, רגועים. אף אחד לא לחוץ שלא יהיה לו. תמיד זה היה מצחיק אותי שהייתה אומרת את זה. אבל באמת אתה רואה שאם אין הרבה, כאילו איזה עוגיות שוקולד שוות ואין הרבה, אתה רואה את הילד שבודק למי יש, ואתה רואה את הילד שדואג שיהיה לו. והגאוותן הזה, אז יש לו שתי טעויות. טעות ראשונה היא בפרופורציה. אהבת עצמו ממלאת לו את כל המסך. טעות שנייה זה שזה ממלא לו את המסך בצורה כזאת שהוא דואג רק כל הזמן שיהיה לו, שיהיה לו, שיהיה לו. אוקיי? זה אלה שירגישו נוח לעקוף בתור, כי הם נורא נורא ממהרים. זה אלה שירגישו נוח כל הזמן שמה שמתאים להם זה מה שיהיה במציאות. עכשיו, יכול להיות אדם, ופה אני מביאה את ספר החינוך, יכול להיות אדם שבחוויה שלו הוא מאוד 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 אוהב את עצמו, ואין פרופורציה, אבל הוא מבין שזה לא בסדר, ולכן לפחות בצד המעשי, הוא לא ימשוך כל נעימות אליו, אלא ייתן לאחרים. מי שיתנהג ככה, גם אם יש לו גאווה כמידה, אבל באופן מעשי יתנהג הפוך, מבטיח לו ספר החינוך שלאט לאט זה יעזור לו גם להיפטר בעזרת השם מהגאווה. סגור סוגרן. אז עוד פעם, מה הטעות, מה השורש האמיתי ומה הטעות? סליחה, אני סוגרת פה את החלון, יש פה רעש. אז יש פה שורש אמיתי של אהבה עצמית. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב על הדבר הזה. למה גאווה היא דבר כל כך נפוץ? למה היא כל כך נפוץ? בגלל שהיא מספקת לנו אהבה עצמית. הנפש שלנו יש לה סדרי עדיפויות. שאם זה לאהוב את עצמי ולהיות גאוותנית, או לא לאהוב את עצמי, עדיף לי לאהוב את עצמי ולהיות גאוותני. כלומר, זה סדר העדיפויות של הנפש. כי לא לאהוב את עצמי, עוד פעם, אני רוצה להסביר. יש בעולם הפיזי כולם שקודמים לנו בגוף. אז הצורך הכי הכי יסודי הוא נשימה. הצורך הבא הוא שינה. הצורך הבא הוא שתייה, ורק אחריו אכילה. דרך אגב, אנשים שנופלים בשבי, חלק מהעינויים, המענים לצערנו מכירים את הסולם. ואחד העינויים הקשים זה מניעת שינה. מניעת שינה זה יותר גרוע ממניעת אוכל. למה? כי שינה נמצאת בסולם לפני אכילה. כלומר, כשהגוף מזהה שחסר לו צורך בסיסי, הוא לא יחפש את הצורך מעליו. דוגמה, אדם שנמצא בהתקף נשימה, של חוסר נשימה, הוא לא יהיה רעב, הוא לא יהיה צמא. למה? כי כרגע אוויר יותר יסודי לו ממזון. בסולם הזה תמיד צריך למלא קודם כל צורך בסיסי, ורק אחר כך את הצורך הבא אחריו. גם בנפש יש סולם כזה. ובנפש, אהבה עצמית היא צורך מאוד מאוד יסודי. אם זה לאהוב את עצמי או לא לאהוב את עצמי, אז קודם כל הנפש לוקחת לאהוב את עצמי. גם אם זה יהיה במחיר של להיות גאוותן. וזאת עוד סיבה שגאווה היא כל כך נפוצה. אני אומרת עוד סיבה על מה שאמרנו בהתחלה, על ההסתכלות של התביעת עין. למה גאווה היא כל כך נפוצה? כי היא מספקת לי צורך מאוד מאוד חשוב של לאהוב את עצמי. אז איך בעצם אני צריכה לעבוד על מידת הגאווה? אם גאווה מספקת לי אהבה עצמית, אז בעצם בהפוך על הפוך, כדי להיפטר מהגאווה, אני צריכה ללמוד לאהוב את עצמי בדרך הנכונה. שאני לא אהיה זקוקה לגאווה. ואני חושבת שכבר נתנו פעם את המשל הזה, אבל אני אתן אותו שוב כי הוא חשוב. מה זה לאהוב את עצמי מהסיבה הנכונה? לאהוב את עצמי מהסיבה הנכונה, זה לאהוב את עצמי לא בגלל ש... לא בגלל שאני יפה, מוצלחת, חכמה, כל אחת תמשיך את, את מה שבגללו היא אוהבת את עצמה. זה האהבה שתלויה בדבר. זה האהבה שהיא דומה לאהבה של הגאוותה. מה זה אהבה שלא תלויה בדבר? בעזרת השם עוד כמה שנים כל אחת בזמנה, בעזרת השם תחוו לידה, ואתם רואות תינוק, ואתם מיד אוהבות את התינוק הזה. ולמה? יש כאלה שזה לוקח להם יומיים שלושה, ויש כאלה שזה מיד, לא משנה, ועדיין, על מה אתם אוהבות את התינוק הזה? הוא לא כל כך יפה, תינוקות אחרי לידה לא נראים משהו, הם עוברים חוויה לא פשוטה, אז הוא לא כל כך יפה, הוא בוודאי עוד לא חכם, בוודאי עוד לא מוצלח. אז על מה את אוהבת אותו? את אוהבת אותו כי הוא שלך. ככה השם אוהב אותנו, קודם כל, כי אנחנו שלו, בני בכורי ישראל, אחר כך כל המצוות והמעשים הטובים. אבל קודם כל, אהבה שלא תלויה בדבר. איך עובדים על לאהוב את עצמנו אהבה כזו? זה איך שאת מגיבה לעצמך דווקא כשאת נחשבת. עכשיו, אני לא מדברת על אנשים אדישים, שכל היום הם עושים דברים לא בסדר, והם אומרים לעצמם, אז מה, שטויות חפיף בקטנה. לא, זה אדישות, זה לא בריא בכלל. אני מדברת על אנשים שאכפת להם, והם אומרים לעצמם, זה לא בסדר, אבל אף על פי כן הם לא שוברים את הכלים. והם לא מפסיקים לאהוב את עצמם, כי הם עשו משהו לא בסדר. עכשיו, זה קשה. זה באמת באמת קשה. אבל זה בדיוק נמדד בכישלונות. כלומר, הענוותן, מי יכול להיות ענוותן? רק מי שאוהב את עצמו, אבל אוהב את עצמו בצורה פנימית. הוא אוהב את עצמו אהבה שלא תלויה בדבר. הוא לא כל הזמן צריך פידבקים מהמציאות כדי לאהוב את עצמו. הוא לא כל הזמן צריך לראות שהוא מוצלח, חכם, ושכולם אוהבים אותו כדי לאהוב את עצמו. זה ענוותן. הוא אוהב את עצמו מסיבה פנימית, והוא גם לא מרוכז באם הוא אוהב את עצמו או לא. הוא מרוכז בלעשות טוב בעולם. כשאני מרוכזת בעצמי, אז אף פעם לא טוב לי. תחשבו רגע, אחד התרגילים הכי מעצבנים לעשות, זה לבדוק האם נוח לכם 100%. תמיד תגלו שפתאום בגב איזה משהו מציק, פתאום בכיסא, פתאום ברגל. כשאני כל הזמן בודקת אם טוב לי 100%, אף פעם לא טוב לי. זה מה שקורה לגאוותן. הוא כל הזמן רוצה לאהוב את עצמו ב-100%, ושהוא יהיה 100%, ואי אפשר. כן? זה סיוט. הגאוותן זה לא חיים קלים. אז בעצם אני חוזרת. גאוותן, היסוד הטוב שלו זה אהבה עצמית. ובגלל שיש שם את היסוד הזה, יש, הגאווה היא דבר כל כך נפוץ. יוצא שבהפוך על הפוך, אם אני רוצה לעבוד על ענווה, אני צריכה ללמוד לאהוב את עצמי, כדי לא להיות זקוקה לגאווה. אבל לאהוב את עצמי מסיבות הנכונות. מה הסיבות הנכונות? שהשם שם אותי פה. אז כנראה יש לי תפקיד. אמרנו, גאווה זה מאין ולאן, בשפה של הרבנית חנה טאו. אני פה, והכוחות שלי ממך, הקדוש ברוך הוא, לאן? כדי לעשות איתם טוב בעולם, וכל אחת תדייק לה את השליחות שלה במהלך החיים. אבל בגדול, מאין זה ממך השם, לאן? לעשות טוב בעולם. טוב, אמרתי הרבה דברים. יש שאלות? אין שאלות? אז אנחנו ממשיכות. טוב, אז באמת השורש הראשון הוא שורש מאוד 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 חשוב, אהבת עצמו. אמרנו, אהבת עצמו זה טוב. איפה העיוות של הגאוותן? זה אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. הבן אדם מאבד פרופורציה, וגם חותר במציאות למלא לעצמו את האהבה הזאת, בזה שכל הנעימות הוא רוצה למשוך אותה אליו. הלאה. מה היסוד השני? כוח דמיון, מתי, להגדיל כל מה שיש בו בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. כן, גם אתם כתבתם דברים כמו חוסר ביקורתיות, אדם שלא רואה את החסרונות שלו. הבן אדם עכשיו, אם קודם היה פה איזה משהו רגשי, אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, כאן יש משהו דמיוני. לא יודעת אם יצא לכם לראות, אבל ראיתי פעם, לא קריקטורה, משהו כמו תמונה, קריקטורה, לא צריך לקרוא לזה, מדהימה. תדמיינו עכשיו את מה שאני מתארת לכם. זה חתול מתבונן במראה ורואה אריה. כשראיתי את התמונה הזאת, נזכרתי במשפט הזה של הרב. כוח דמיון מטעה להגדיל כל מה שיש בו בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. החתול מתבונן ורואה אריה. עכשיו שימו לב, הציור הזה הוא גאוני. זה לא כלב מתבונן ורואה אריה, זה חתול מתבונן ורואה אריה. למה חתול ולא כלב? כי אריות הן באמת במשפחת החתולים. יש פה נקודת אמת. לא שמו לטאה שמסתכלת במראה ורואה אריה. גם פה, יש פה נקודת אמת. זה בן אדם שיש לו דברים טובים, אבל הדמיון מגדיל את מה שיש בו כפליים. את טובה במוזיקה, את מרגישה כבר בטובים. את טובה בציור, את מרגישה ון גוך. את טובה במרגישה X, כן? כלומר, יש נקודה אמיתית, אבל יאו, איזה הכפלה והגדלה של הכוח הזה. בסדר? מובן? אין תקובה בקהל. בנות, מובן?
כן, הרבנית, כן, יש לי שאלה, כאילו, לי זה מרגיש שדווקא...
רגע, 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 אני מחפשת אותך.
אני אפתח את המצלמה. סתם, לי זה מרגיש שכאילו, לפעמים, כאילו, יש לנו הרבה יותר נטייה לרדת על עצמנו מאשר, לא יודעת, כאילו, לגדל ולפתח את מה שיש בנו, אז כאילו, הרבה פעמים אתה... כאילו, לא יודעת, מרגיש לי שעד שיש, כאילו, לפעמים עד שיש בך משהו שאתה... חושב שאתה טוב בו, אז כאילו לפחות לא יודעת להתמקד בזה, וכאילו, כן כזה לאפשר על עצמך, כאילו, אני טוב, לא יודעת, אני כאילו...
קודם כל, לרדת על עצמנו זה הרגשי נחיתות, אמרנו שזה הצד השני של הגאווה. לרדת על עצמנו זה לא ענווה, בסדר? אף אחד לא מחפש שבסוף השיעור תתחילי לרדת על עצמך, בדיוק הפוך.
לא, זה מה שאני אומרת, שכאילו, בדרך כלל יש לנו את הנטייה הזאת הלא טובה של לרדת על עצמנו, אז כאילו,
אבל הנטייה הזאת... אבל הנטייה הזאת היא בדיוק הנטייה של גאווה. אמרנו, רגשי נחיתות וגאווה מגיעים מאותו מקום. כשאני מצליחה זה הולך לגאווה, כשאני לא מצליחה זה הולך לרגשי נחיתות. רגשי נחיתות זה גאווה, זה פשוט הצד השני. אנחנו רוצים להגיע לענווה. מה זה ענווה? זה לראות את הטוב, כמו שאת אומרת. את מוצאת משהו טוב בעצמך, זה נפלא. תחגגי את ההצלחה הזאת נהדר. אבל תזכרי שני דברים. א', מאין, ב', לאן. אם תזכרי כל הזמן שהטוב הזה שיש לך, מקורו בקדוש ברוך הוא, והוא ניתן לך כדי לעשות טוב, ולא כדי לנפח את האגו, מצוין, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו, זה לא שאנחנו רוצים שתתכחשי לטוב, חס ושלום, תראי את הטוב שבך, אבל כל הזמן הפרופורציות, את רואה? הבן אדם הזה הוא פשוט יוצא מפרופורציות. הנקודה היא נקודה אמיתית, יש לו דברים טובים, אבל הוא מנפח, מנפח, אמרנו זה חתול שמתבונן במראה ורואה אריה. אנחנו רוצים שאם אני חתול, אני רוצה להתבונן במראה ולראות חתול. אני לא רוצה לראות משהו לא טוב. אני לא מחפשת להנמיך את עצמי או להשפיל את עצמי. אני מחפשת לראות את האמת, ואם יש בי משהו טוב, זה בהחלט משמח. אני רק צריכה לזכור כל הזמן, מאין ולאן. יש?
כן, תודה.
כן? מעולה. כן, אז היסד השני של גאווה הוא דמיון, אנחנו תכף נדבר על איזה כוחות נפש יש כאן. כן, אתם תראו שבכל אחד מהיסודות יש נקודת אמת. בראשון, אהבת עצמו זה נקודת אמת, אלא מה? עוד פעם, זה יצא מפרופורציה, זה תפס את כל המסך, והוא רוצה למשוך נעימות אליו. גם בשני, יש נקודת אמת, באמת יש לו מידה טובה אמיתית, אבל יש לו כוח דמיון שמנפח את זה. בואו נראה מה היסוד השלישי. היסוד השלישי, עוד טעות דמיונית, שעל ידי מה שיערהר בליבו ויחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח, אף על פי שבאמיתת המציאות אינו כן. על כן יתגבר לאמת ולהחזיק דמיונו זה בציור, בדיבור ומעשה. גם כאן יש נקודת אמת. נכון, מה נקודת אמת? שהרבה פעמים אומרים לך, שאם את רוצה לקנות מידה מסוימת, תתנהגי כאילו כבר יש לך אותה. יש פה נקודת אמת טובה, למשל, אני רוצה לעבוד על מידת הזריזות, אז אני אתנהג כאילו אני כבר זריזה. נכון שזה חיצוני, אבל זה יעזור לי לקנות את המידה. זאת נקודת אמת. אלא מה? שהבן אדם הזה מתנהג גם בחוץ כאילו הוא כזה. אוקיי? ויכול להיות שהוא רוצה לעבוד על חוכמה, אז הוא הולך כולו עם אגו מנופח, כאילו כבר הפרופסור. אוקיי? עוד פעם, יש כאן נקודת אמת, להתנהג כאילו אתה כזה, כדי לעזור לעצמך לקנות את זה. אבל פה יש משהו שהוא כבר משדר לסביבה, כאילו הוא הולך כל כולו, כאילו עכשיו הוא רוצה להיות חייל טוב, אז הוא הולך כאילו הרמטכ"ל. אוקיי? הוא רוצה להיות חכם, הוא הולך כאילו פרופסור. הוא רוצה להיות צדיק אולי אפילו. אז הוא מתנהג כמו הרב הראשי ומגיש את היד שלו שינשקו אותה, אוקיי? מסופר על אחד מהרבנים של הרב מרדכי אליהו, שהוא היה הולך, ובאמת הייתה לו ענווה גדולה, והיו באים לנשק לו את היד, והוא היה ככה נמנע, והוא היה אומר, קטונתי. יום אחד באו לנשק בטעות את היד של השמש שלו, ואז השמש אמר, קטונתי. אז אמרו לו, תיזהר, לך יאמינו. גם להתנהג בענווה מעושה זו גאווה. כאילו, לא, זה לא אני, זה לא, לא עשיתי כלום. לא. לפעמים אנשים כאילו מתחפשים לענוותנים, שזה גם גאווה. אז עוד פעם, מה הבעיה של הבן אדם הזה? הוא באמת מאמין לעצמו, שהוא כבר ראש הממשלה, הרמטכ"ל, פרופסור, צדיק, יסוד עולם, מחקו את המיותר. יש נקודת אמת, נקודת אמת, שלפעמים הדמיון הזה עוזר לי כדי להתקדם. אבל אוי ואבוי, אם אני מתנהגת כלפי חוץ, כאילו אני כבר כזו. זה מובן?
לא הבנתי כל כך מה הנקודת אמת. כאילו יש עניין לעשות כאילו אני דבר מסוים כדי לקנות אותו?
בשביל עצמי, למשל, נגיד שאני נורא קמצנית, ואני מבינה שאני קמצנית ואני רוצה להיות נדיבה. אז כדי לעזור לעצמי, אני מדמיינת בראש שאני הנדיב הידוע, ואני מתחילה לתת לאנשים צדקה. עכשיו, למה אני מדמיינת? כדי לעזור לעצמי לתת. אני אומרת לעצמי, מרב, את קמצנית, אבל אם היית משה מונטיפיורי, היית מחלקת בקלות. אז כשאת רואה אני, תחשבי שאת מונטיפיורי, אוקיי? עכשיו, זה בסדר, כי בתור כלי לעזור לעצמי לקנות מידה, אוקיי? אבל אם אני כאילו כבר בסביבה, מסתכל כאילו אני משה מונטיפיורי, וגם אני רוצה שיכינו לי מרכבות, אז זה כבר בעיה אחרת. מובן?
כאילו צריך כן לחשוב על זה לפעמים באופן פנימי, אבל לא כלפי חוץ, זה העניין?
לא כלפי חוץ, וגם לא להתבלבל. זה כלי שעוזר לי להתקדם, אני עוד לא שם באמת. בסדר? כלומר, יכול להיות שאני רוצה לעבוד על חסד, כי אני בן אדם נורא אגואיסט. ואז אני קוראת על רב אריה לוין, ואני אומרת לעצמי, מרב, תחשבי עכשיו שאת רב אריה לוין, מה הוא היה עושה? זה מצוין. אבל שאני כבר אתייחס לעצמי, כאילו אני צדיקת וגדולת הדור, כאילו אני רב אריה לוין, זה כבר סיפור אחר. אוקיי? כל הטעויות, כל היסודות, יש בהם נקודת אמת ושקר, והרבה שקר. אלמלא הנקודת אמת, לא היינו מגיעים לגאווה. אמרנו, כל מה שמחזיק את העולם הזה, זה האמת. אבל יש הרבה דברים רעים, שיש נקודת אמת שמחזיקה אותם, אבל הם מסובבים בהרבה מאוד שקר. בסדר? זה מובן? אוקיי, אז אני ממשיכה, אני רוצה לקרוא את זה עוד פעם בשפה של הרב, את היסוד השלישי. עוד טעות דמיונית, שעל ידי מה שיערהר בליבו ויחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח. אף על פי שבאמיתת המציאות אינו כן, על כן יתגבר, לאמת ולהחזיק דמיונו זה בציור, בדיבור ובמעשה. הוא כבר מנפח את עצמו, כן, הוא כבר הולך בצורה מאוד מאוד... מחזיק מעצמו חשיבות גדולה. כן, היה בחור אחד שבוגרת שלי ביקשה, נפגשה עם בחור, והיא ביקשה שאני אדבר איתו, כי נורא 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 מציק לה שהוא הולך כל הזמן עם תפילין. בחור בן 22. אז באמת דיברתי איתו, והוא אמר לי, כן, גם הרב נבנצל הולך עם תפילין. גם הרב נבנצל הולך עם תפילין. אמרתי לו, טוב, בכל זאת, הרב נבנצל, אתה? אז הוא אומר דבר מאוד יפה. אני הולך עם תפילין, לא כי אני חושב שאני כבר הרב נבנצל, אלא כי אני רוצה להיות הרב נבנצל. אז אמרתי לו, שיש דברים אחרים שאפשר להתאמץ בינתיים כדי להיות כמו הרב נבנצל. לפני התפילין, כי התפילין זה גם איזו אמירה לסביבה, שיש ביוהרה, כאילו בן הבחור בן 22 שהולך כבר עם תפילין, כאילו שהוא בן אדם מקסים והוא לא גאוותן, זה יכול לשדר משהו לא טוב. אתה רוצה להיות כמו הרב לימנטל, בוא תתחיל מזה שתלמד תורה ותעבוד על המידות. התפילין זה הביטוי החיצוני של אחר כך. והוא הבין את זה. כי הוא באמת לא היה בן אדם גאוותן, אבל זה יכול לשדר משהו לא טוב. כלומר, אתה כבר כאילו במקום שאתה לא שם. עכשיו, זה בסדר ככלי לעזור לך להתקדם, אבל אם יש לזה כבר השפעות מתנשאות, אמרת מתנשאות, השפעות מתנשאות שגם גורמות לך להיות במקום לא טוב, אז זה כבר ממש ממש סכנה. אוקיי? שכבר תאמין לעצמך שאתה לא יודעת מי. הלאה. דלת. עוד דוגמה שאמר לי פעם מישהו שמבין במוזיקה, שהוא לא אוהב את כל הנגנים הצעירים שעושים פוזה, כאילו הם כבר לא יודעת מה. אז כשארתור רובינשטיין רוקד על הפסנתר, זה דבר אחד. אבל כשמישהו שמתחיל לנגן כבר מנגן בכל מיני פוזות, זה כבר דבר אחר. כלומר, לפעמים ההתנהגות החיצונית היא חיקוי ששם אותך במקום מאוד 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 רחוק מהמקום האמיתי שלך. ד. כלל הכל הוא סיכלות בידיעת מהות המעלות האמיתיות מהן. בעצם, הדבר האחרון הוא מרכיב נורא 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 חשוב, שממנו הרב מתחיל במוסר אביך, אז זה הדעת בכלל להבין לאן אתה צריך לשאוף. הבן אדם פספס, המצפן שלו במקום לצפון, הלך לדרום. במקום להבין שהעבודה שלנו בחיים זה לעשות טוב, הוא הבין שהעבודה שלו בחיים זה לדאוג שכולם יחשבו שהוא מוצלח. טעות במצפן. הוא לא בן אדם רע. הוא פשוט הבין לא נכון. הוא הבין שזו מטרתו בחיים. שכולם יאהבו אותו ויחשבו שהוא מדהים. וזו טעות מאוד מאוד כואבת במצפן הזה, כי יש אנשים שמגלים את הטעות הזאת רק בגיל 80. ובשביל זה אנחנו לומדות פה מוסר אביך. דבר ראשון, לכוון את המצפן. במה את משקיעה את האנרגיה שלך? בלעשות טוב או בשיחשבו שאת טובה? בלקנות חוכמה או בשיחשבו שאת חכמה? בלעשות חסד או בשיחשבו שאת בן אדם של חסד? בלעבוד על להיות צדיקה או על שיחשבו שאני צדיקה. במילים אחרות, השפה העברית שפת הקודש אין לה פספוסים. את משקיעה בדמות שלך או בתדמית שלך. מה זה דמות? אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת בראשית, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, מה זה הדמות של השם? האם אני משקיעה את האנרגיה שלי בלהיות כמו הדמות של הקדוש ברוך הוא, במילים אחרות, להגדיל את הצלם אלוקים שלי, להנחיח את הנשמה שלי? האם אני משקיעה בלבנות את הדמות שלי כמה שיותר להאיר את הנשמה שלי בעולם הזה? או אני משקיעה את האנרגיה בתדמית שלי, באיך אני נראית, באיך אני נחשבת, במה חושבים עליי? הטעות הרביעית היא טעות מאוד מאוד יסודית, היסוד הרביעי, והוא יסוד מאוד מאוד כואב. אם עד עכשיו ראינו את הגאוותן כבן אדם מעצבן, עכשיו זה בן אדם שהוא מעורר רחמים. כל כך הרבה אנרגיה הוא השקיע בחיים על מה יחשבו עליו, וכל כך מעט על מי להיות. הוא השקיע את כל האנרגיה במה להיראות ולא במי להיות, וזה מאוד מאוד כואב. מאוד כואב. אתם כולכם בנות 20, 22, 23 גג, נכון? זה הזמן, יש לכם עוד כמעט 100 שנה לחיות. להשקיע את האנרגיה לא בלהיראות, אלא בלהיות. לא בתדמית, אלא בדמות. ממש, המשפט הזה הוא פשוט כאב לב. בן אדם, אני חוזרת למשל הראשון, שאיבד את הכיוון במצפים. תחשבו על בן אדם שמנווט והולך ימים ולילות וימים ולילות, כי הוא צריך להגיע לצפון, ואחרי כמה שנים הוא מגלה שהוא הגיע בדיוק לכיוון הנכון. כמה זה כואב. יש הרבה אנשים כאלה מסביבנו. ובא מוסר אביך קצת לחסוך לנו את זה. אז אני רוצה לחזור. יש כאן ארבע יסודות מאוד קשים, שמכילים בעצם את כל כוחות הנפש. זוכרות את כוחות הנפש? למדנו ברמב״ם, שכל, רגש, רצון, דמיון. הטעות היסודית הראשונה, היסוד הראשון זה אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. זה גם רגש וגם רצון. רגש של אהבת עצמו, רצון למשוך כל נעימות אליו. היסוד השני זה כוח הדמיון. היסוד השלישי זה שוב כוח הדמיון. והיסוד הרביעי זה השכל. זה להבין, אמרנו, יש פה שכל, רגש, רצון, דמיון. כל מידה בנויה מכל כוחות הנפש. שכל, רגש, רצון, דמיון. גם מידה טובה וגם מידה רעה. בכל מידה טובה יש שכל, רגש, רצון, דמיון טובים, ובכל מידה רעה יש נקודות של שכל, רגש, רצון, דמיון רעים. וזה מה שקורה פה. וראינו שבכל יסוד יש נקודת אמת. אוקיי? והיסוד הרביעי, הנקודת אמת שהבן אדם רוצה. כלומר, זה לא בן אדם שבכוונה רוצה להיות רע. זה בן אדם שהתבלבל בכיוון. אני רוצה לסיים. ובוודאי נמצא לזה עוד פרטים ופרטי פרטים. אבל אלה כפי הנראה לא תבנה הגלבה בלב מזולתם, ולא תתרפא כי אם בהפרדת היסודות הרעים האלה ולצרפם בחור האמת. אומר לנו הרב, יכול להיות שיש עוד פרטים, אבל אלה היסודות שבוודאי קיימים בגאווה. ואם את רוצה לעבוד על לא להיות גאווה, בואי קחי יסוד יסוד ותראי איך את עובדת עליו. בואי תראי איך את עובדת על לאהוב את עצמך, אבל לא למלא בזה את כל המסך, ולא לקחת את הכל אליי. בואי תראי איך את יודעת באמת מה המידות הטובות שלך, ושמחה בהן, אבל לא מאבדת פרופורציה על מים. בואי תראי שאת באמת עוזרת לעצמך להיות במקום יותר טוב ממה שאת עכשיו, אבל את לא מדמיינת שאת שם, את לא, את מבינה איפה את נמצאת. והרביעי והחשוב מכל, בואי תכווני את המצפן שלך. טוב, יש לנו הרבה עבודה אחרי השיעור הזה.